טוב, אנחנו אם כן במשנה של יוסף בן יועזר איש צרידה. עכשיו הגענו ליוסף בן יוחנן איש ירושלים, שזה הבן זוג. כן, הזוגות. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהיה ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, הוא בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינום. רש"י, יוסף בן יוחנן, יהיה ביתך פתוח לרווחה. מסביר רש"י, פתוח לעוברים ושבים. ויהיו עניים בני ביתך. כלומר, אל תרבה עבדים ושפחות לשירותך, אלא עבי עניים ממקומך, שישמשוך ותקבל שכר. קיצור, תן פרנסה לעניים. במקום לקחת סתם עבדים ושפחות, תיקח עניים שישמשו אותך. ואל תרבה שיחה עם האישה, אפילו אשתך, לפי שאתה מתבטל מדברי תורה. קל וחומר באשת חברו שלא ירבה שיחה עמה, מפני החשד. ובאבות דרבי נתן של צרפת, מוקים לה באשתו נידה. כלומר, בפירוש של רבי נתן מצרפת, הסביר שעל מי נאמר אל תרבה שיחה, אל תרבה שיחה, אפילו על ירבה שיחה אדם, אפילו עם אשתו, באשתו כשהיא אסורה לו, כדי שלא יבוא עמה לידי הרגל אווירה. וענן גרסינן, אפילו באשתו הטהורה, מפני שמתבטל מדברי תורה, וכן הוא בעבוד רבי נתן, שהובא מארץ ישראל. כלומר, היו שתי גרסאות באבות דרבי נתן, שזאת מסכת שמשלימה את מסכת אבות. טוב, אז עכשיו בוא נראה מה המהר"ל הוא אומר על הדברים האלו. יוסף בן יוחנן איש ירושלים, מפני שאלו שניהם, הם זוג ביחד, שזה נשיא וזה אב בדין, כמו שכבר הסביר רש"י. ושניהם ביחד אבות הדור, והדור צריך להם. ולפיכך אמרו שניהם גם כן עניין אחד, הוא תיקון בית האדם, שהוא דבר גדול, שהוא צורך לאדם ויהיה מתוקן לגמרי. כן, שניהם המשותף מתעסקים בבית. יוסף בן יועזר אמר ביתך בדבת לחכמים, והוא מדבר על פתוח לרווחה, עניים בני ביתך. כן, הכל, שניהם מתעסקים בעניין ביתו של האדם. למה? כי אין אדם בלי בית. ומכיוון שאין לך אדם בלי בית, לא יכול להיות אדם מתוקן בלי שתתקן את ביתו. זהו, אי אפשר. יבוא אדם ויגיד, טוב, זה בן אדם מתוקן, רק הבית שלו לא מי יודע מה. לא, לא יכול להיות. אדם מתוקן זה אדם שגם ביתו מתוקן. חייב להיות. ויש לשאול בדברי יוסף בן יוחנן, שאמר שיהיה ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, מה העניין זה לזה? ואל תרבה שיחה עם האישה. כלומר, לכאורה, הדברים המצורפים במשנה אינם שייכים אחד לשני. ביוסף בן יועזר היה אפשר למצוא בגלוי את הקשר. הקשר, החכמים. זה היה מאוד גלוי. ביתך בית ועד לחכמים, מתבק באפר רגליהם, שותה בצמא את דבריהם. כלומר, זה היה מאוד ברור שיוסף בן יוזר מתרכז בהשלמת האדם על ידי החכמים. השלמת האדם זה כולל השלמת ביתו. לכן הוא הזכיר שיהיה ביתו של האדם בדבר לחכמים. ברור. אבל כאן יוסף בן יוחנן, לא ברור איך הוא קשר את שלושת הדברים האלה. שמה תבוא ותאמר, הוא לא, הוא סתם הזכיר כמה דברים ביחד בלי קשר. אז זה לא מדרך החכמים. אין, החכמים לא עושים דברים כאלה, להזכיר דברים בלי קשר. אחד מההגדרות של החוכמה זה סדר. שישה סדרי משנה. אין חוכמה בלי סדר. ואם חכם יזכיר כל מיני דברים שאין ביניהם קשר, אז זה לא סדר. לכן זה לא יהיה חוכמה. אלא חובתנו לחפש את הקשר. אחרת אם לא נמצא את הקשר, אז אנחנו לא הבנו. זה לא שהוא אמר בלי קשר, זה לא יכול להיות. אלא אנחנו צריכים להבין. מה אתה אומר? אתה מציע משהו אביא את זה. זה מה אתה אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. אז אתה אומר שזה הקשר. אתה מציע. כן, אז נכון, אתה צודק. ויש לשאול בדברי יוסי בן יוחנן, שאמר שיהיה ביתך בתור לכבחה, יהיו אני עם בני ביתך, מה העניין זה לזה, ואל תר בשיחה עם האישה, שאין אלו דברים שייכים ביחד. ועוד שאמר באשתו, אמרו... באיזה צד נזכר שדבריהם הם באשתו? איפה מצאנו? כשיוסף בן יוחנן אומר, באשתו אמרו. איפה מצאנו שאמרו באשתו?
האשתו?
מה?
האישה.
האישה. אתה בשיחה עם האישה. מאיפה כתוב פה? איפה אנחנו יודעים את הדבר הזה שכשחכמים... אמרו, אל תר בשיחה עם האישה, אמרו באשתו. כמה חומר ואשת חברו. וכך היה לו לומר, אל תר בשיחה עם האישה, כל שכן עם אשת חברך. ועוד מה עניין הרעה שגורם לעצמו במה שהוא מרבה שיחה עם האישה.
גם האישה וגם אשתו?
מה?
אל תר בשיחה עם האישה, באשתו אמרו?
ואל תר בשיחה עם האישה? באשתו אמרו. קודם כל, אם האישה זה כולל אשתו, אז למה צריך להגיד, באשתו אמרו. ודבר שני, איפה רמזו שאמרו גם באשתו. ועוד שאמר, וחוץ מזה, באמת אזורה גורם אדם לעצמו בזה שהוא מרבה שיחה עם האישה. מה לא בסדר? סך הכל מנהלים שיחה. מה קרה כאן? ועוד שאמר שאומר שבוטל מדברי תורה, כל מי שמרבה הוא מדבר שיחה בתלאה, בוטל מדברי תורה. כאילו, כתוב פה, שמי שמרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמה, בוטל מדברי תורה. בוטל מדברי תורה למה? כי הוא מרבה שיחה עם האישה? לא, כי הוא מרבה שיחה. אם אחד יושב ברחוב, על הספסל כל היום, והוא יושב וזה, אז הוא לא בוטל מדברי תורה? למה אתה תולה את זה באישה דווקא? כל מי שסתם מנהל שיחות, הוא בוטל מדברי תורה, אז למה דווקא תלו את זה באישה? שאלה גדולה מאוד של המהר"ל. ועוד, שאמר שבוטל מדברי תורה, כל מי שמרבה מדבר שיחה בתלה בוטל מדברי תורה, ולא הווי צריך לומר דווקא עם אישה, ובכלל לא הווי צריך לומר. כלומר, המהר"ל אומר, בכלל זה מיותר להגיד דבר כזה, שמי שמרבה שיחה בוטל מדברי תורה. ודאי. אם אדם מרבה בשיחות, אז ברור שהוא מתבטל מדברי תורה. זה פשיטה, לא? למדת תורה היום? לא, דיברתי הרבה. נו, אז הקבלנו, הבנו שאתה מתבטל מדברי תורה. ועוד שאמר שיורד לגיהינום עד כדי כך, מיד יורד ליורש גיהינום, מה חורי אף הגדול שיורד לגיהינום? זה גיהינום בדרך כלל, זה מקום שלשם חלילה וחס מגיע אדם שעובר עבירות חמורות מאוד. זה לא במרבה שיחה, וכבר מגיע לגיהינום.
זה...
אבל לא מוזכר ככה שכל אדם שעושה כל דבר לא בסדר מיד מגיע לגיהינום.
מיד, סופו.
כן, מה פירוש גם סופו? זה אתה צודק, כתוב סופו. זאת אומרת שזה מביא אותו לדבר נורא כזה שחייב להגיע לגיהינום. זה באמת קצת קשה. לא שמענו שמי שמטלטל מוקצה בשבת יורש גיהינום. הוא צריך כפרה, אני מסכים איתך. אבל כשאומרים על מישהו יורש גיהינום, זאת אומרת, הירושה שלו זה הגיהינום. קצת קשה, חריף קצת. קצת חריף. זה מה שהמהר"ל רוצה להגיד. מה אחורי האף הגדול שיורד לגיהינום?
מה אולי גרס אחרת, שמה שיורד, ועוד שמה שיורד לגיהינום?
פה כתוב יורש אצלנו, והמהר"ל אומר יורד. יורד זה ביטוי בגמרא. שלושה יורדים ואינם עולים. שלושה יורדים לגיהינום ואינם עולים. יורש זה עוד יותר חריף. זאת אומרת, זה ירושתו, זה החלק שלו. טוב, אז אם כן, הוא שאל הרבה שאלות, ועכשיו מסתבר לפי גודל השאלות, שכנראה יש פה דברים מאוד גדולים. זה כלל גדול, כששואלים שאלות גדולות, סימן שפה במשנה הזאת של יוסף בן יוחנן מסתתרים דברים גדולים. אבל דע, כמו שתיקן יוסף בן יוחנן איש ירושלים שיהיה ביתו בית קדוש, ומפני כי אלו שלושה דברים שייכים אל בית האדם, כי על ידי שיש לאדם בית דירה, באים בני אדם לשם לשאול כלים, וכיוצא בזה גם נכנסים אורחים אצלו, ואם אין לו בית, אין אורחים נכנסים אצלו. השני, אי אפשר שיהיה אדם בלא בני בית שהם אצלו בבית. אורחים. בני בית זה שני דברים שיש לאדם כשיש לו בית. השלישי, האישה שהיא עקרת הבית, וכמו שאמר רבי יוסף במסכת שבת, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי ביתי. יוצא שביתו של אדם יש לזה תלת משמעות. אחת, אורחים, זה אנשים שבאים מבחוץ. שתיים, יותר קרוב אליו, בני ביתו. שלוש, עוד יותר קרוב אליו, אשתו.
מה עם גופו? אמרנו ביתו זה גופו.
לא, לא, לא. זה היה כמשל. אבל עכשיו אנחנו מדברים פשט, חגי. פשט. אדם שיש לו בית, שלושה דברים. מן החוץ אל הפנים. אורחים, בני בית, אשתו. עכשיו שהמהר"ל מראה לנו פה מהו הסדר, ולכך אמר שיהיה ביתו פתוח לרווחה, שיבואו בני אדם לשם לשאול לצורכיהם, ולא ינול ביתו גם לעוברים ושבים שיבואו לביתו ויתפרנסו שם. אז אם כן, דבר ראשון, מי שיש לו בית יש לו אורחים. בסדר? תיקון ראשון, שאנשים ידעו שאפשר לבוא אליך הביתה. אין כלבים, אין גדר תיל, אין שתי דלתות פלד דלת, אין מצלמה נסתרת, אפשר לבוא אליך הביתה. מי שצריך יודע שהוא יכול לדפוק אצלך בדלת. זה תיקון ראשון. כי בית של אדם זה כולל הכוח לקלוט אנשים מבחוץ. זה גדר של בית. אם יש בית ואין כוח קליטה של אנשים מבחוץ, זה בית חסר. זה ההגדרה הראשונה. כן? אנחנו מדברים, עוסקים עכשיו בפשט. כן, ודאי שאפשר להתייחס לזה. כן, זה משל, אבל כרגע אנחנו עסוקים בפשט. תיקונו של האדם זה תיקון ביתו, נקודה. ביתו, יש לך קירות, יש לך דלת. הדלת הזאת יכולה להיות נעולה לעולם, יכולה להיות פתוחה לכולם. תיקון ראשון, אני יכול להסתתר מאחורי הדלת, לא שמעתי, לא ראיתי, לא מעניין אותי מה שקורה בחוץ. אנשים צריכים אותך, אז שישארו בחוץ. לא, תיקון ראשון, דלת פתוחה. זה התיקון הראשון. תיקון שני, וכנגד השני אמר, ויהיו עניים בני ביתך, שיהיו עניים תמיד בביתו, עד שיהיו עניים בני ביתו, ובזה יתפרנסו ממנו בכבוד. זה התיקון השני. מה זה בני ביתו? בני ביתו של אדם בדרך כלל, זה אנשים הקרובים אליו. קרובים אליו, אני לא רוצה לראות פה אנשים עניים, אני רוצה לראות רק אנשים בסטנדרט שלי. זה מה שאני רוצה. תיקון, תיקון שני, דווקא עניים. נכון. גם למה? לא, זאת אומרת, בני ביתו זה אנשים שיכולים, תתפלא לשמוע שיש הרבה אנשים ששוכים לעשות צדקה עם קרובי המשפחה שלהם. הם עושים צדקה עם המון אנשים בעולם. לא פעם ולא פעמיים, לצערנו הרב, אנחנו מקבלים תלונות של אנשים שמתלוננים שהבני משפחה שלהם הם הכי פחות עוזרים להם. נראה מוזר, נכון? עכשיו, תיקון שלישי, אמרנו אשתו של האדם, נכון? וכן נגד התיקון השלישי היא האישה. אמר שאל ירבה שיחה עם האישה. שאם ירצה שיהיה ביתו בית קדוש כראוי, אל ירבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו קל וחומר, עם אשת את חברו. כי בוודאי, מה שאמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, על אשתו אמרו, שהרי באו לתקן את ביתו של האדם. זאת אומרת, מאיפה זה ברור? שכשאמרו אל תרבה שיחה אישה, עם האישה, ודאי התכוונו לאשתו.
כי מדברים על ביתו.
כי מדברים על ביתו. ואין ביתו אלא אשתו. לכן ברור שתתחילו באשתו. פשיטה. ומפני שאישה עקרת הבית שעליה כל עניין הבית עומד, וצרכו לתקן ולומר אל תרבה שיחה עם האישה. אף בשביל יזכה הבית על ירבה שיחה שלו לצורך. עוד מעט המהר"ל יסביר מה החיסרון שיש פה. הרי אפילו בצורכי הבית, מה קרה? אם בעל לא ידבר עם אשתו ואישה לא תדבר עם בעלה, אפילו בצורכי הבית, מה יהיה? איך יוכלו לנהל את ענייני הבית? זאת השאלה. אז עכשיו, נכון, הדגש הוא שלא לצורך. אז השאלה, מה נקרא צורך ומה נקרא לא צורך? כן?
כשאנחנו אמרנו את הנקודה הראשונה, מבחינת של האורחים, התקנה השנייה של...
של בני ביתו, שלישית אישה. מן החוץ אל הפנים. אורחים זה אנשים שלא קשורים אליו, שהבית יהיה פתוח גם להם. בחינה שנייה... בני ביתו, אנשים שקשורים אליו, תקבל עניים, ובחינה שלישית, אשתו הקרובה אליו ביותר. כן.
יש לי מילה לבחת פה, תיקון, לא הבנתי מה זה תיקון ראשון, מה זה התיקון?
תיקון, הכוונה שהבית ייראה כמו שצריך להיראות. בית זה דבר טבעי. זו שאלה מאוד חשובה מה שאתה שואל. כי כל המגמה של התורה היא להעלות את האדם מן המדרגה הטבעית למדרגה האלוקית. בלשון הכוזרי, שהעניין האלוקי ידבק בנו. זה הרי אתם יודעים שזה עמוד השדרה של כל עניין הכוזרי. שבני ישראל הם סוג כזה מיוחד של בני אדם שנבראו בעולם כדי שידבק בהם העניין האלוקי. לעומת זה, אומות העולם הם מדרגה טבעית. אז נסביר. מדרגה טבעית, למשל לגבי בית, הבית זה הדבר החוצץ ביני לבין העולם החיצוני. זה המדרגה הטבעית. בשביל זה לאדם יש בית, כדי שיהיה לו מקום מותחם, שהוא שייך רק לו, שהוא שם יכול להסתגר בארבע עמותיו. לא, לא תהיה לו שום מחויבות כלפי החוץ, הוא עסוק בשלו. זה המדרגה הטבעית. המדרגה האלוקית, הבית הוא מקום של שיא הקדושה. שמשם הקדושה קורנת. לא מקום של הסתגרות ודווקא צמצום. לפי המדרגה הטבעית, הבית זה מקום של צמצום. לפי המדרגה של תורה, הבית הוא הפוך. הוא ריכוז הקדושה לצורך הקרנה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כמו שבית המקדש, זה ריכוזיות של קדושה לצורך תיקון העולם. ביתו של האדם זה מקום שבו האדם מרכז קדושה לצורך השפעה. ואז התנה האלוקי הזה בא ללמד אותנו איך מתקנים בית כזה, איך מכשירים בית כזה. מה הסממנים של בית קדוש? שמשם הקדושה קורנת החוצה. כן. מה זה לרכז קדושה? מה אתה שואל על הביטוי הזה, מרכז קדושה? כן, הביטוי לרכז, ריכוז של קדושה, פירוש הדבר, שכל דבר בעולם יש, קודש וחול. ריכוז הקדושה זה אומר שהכל מתנהל על פי הקודש דווקא. זה הכוונה. זאת אומרת, שכל דבר ודבר יתגלה בו הצד האלוקי דווקא. בחול, העניין האלוקי לא מתגלה. לא שהוא לא קיים, הוא לא מתגלה. הוא מסתתר. בדבר, איפה שיש ריכוזיות של קדושה, העניין האלוקי גלוי. ואני הסברתי במה זה בא לידי ביטוי, שזה לא מדרגה טבעית. המדרגה הטבעית, גם בעלי חיים, בונים לעצמם שטח מחייה. הם מסמנים את שטח המחייה שלהם, בעלי החיים, ואסור לאף אחד להיכנס לשם. אוי ובוי למי שיכנס לשם. זה מוסכם. ואם אתה נכנס לשם, אתה מסתכן. יש בני אדם שככה בונים את ביתם. שלושה כלבים, שני מעגלים סגורים, מסכים לשמירה וכו'. אז זה בדיוק לא כך. זה התיקון שמתבקש כאן. עכשיו אנחנו הגענו לדבר השלישי. כן.
בעצם, עצם עניין שלנו פתור נבדלים מכל החיות, אם זה בזה שאתה מוסכל וחיותן, שאנחנו יכולים לתת, שחיה לא חושבת לתת, גם פה בעניין הזה שבית לא יהיה סגור, יפנה כמו כל בהמה וכל חיה אחרת.
נכון.
זה התיקון בעצם שהאדם יהיה...
כן, זה התיקון, לא רק שאדם יהיה נבדל מבעלי חיים, אלא שאדם יהיה נבדל מן המדרגה הטבעית שבאדם, יותר מזה. יש מדרגה טבעית לבעלי חיים, יש מדרגה טבעית לבני אדם, ואנחנו נדרשים בני ישראל לחיות מדרגה אלוקית. זה הגדרתנו. אנחנו כעם, הגדרתנו מדרגה אלוקית. מראש. ככה, בשביל זה נברנו. שזה אגב, מסביר הרב קוק באריכות בספר אורות, המדרגה האלוקית העליונה אינה סותרת את המדרגה הטבעית, אלא מעלה אותה. אפשר לראות מדרגה אלוקית כנלחמת בטבע. במדרגתה העליונה, המדרגה האלוקית לא סותרת את הטבע, היא כוללת אותה, אלא היא משכללת אותה. היא מעלה אותה, היא מעדנת אותה. כן? כן? נכון, אתה צודק. מה הבעיה לגוי? הבעיה היא כזאת. גוי, כדי לקיים את זה, הוא צריך להתאמץ. להילחם במדרגה הטבעית. ולפעמים להיות סותר את המדרגה הטבעית. בכללותו. כלומר, אם אנחנו מדברים על הגוי כמדרגה. אם אתה מדבר על יחידים בודדים, ודאי שיש כאלה. תמיד אפשר למצוא אצל הגויים הבודדים יחידי סגולה. מדרגות גבוהות מאוד. מדרגות מוסריות גבוהות. מה שמאוד מאפיין את ישראל, זה שדורשים מישראל את הכל. יכול להיות שיש גוי, שבתחומים מסוימים של החיים, תמצא אצלו מדרגות מוסריות גבוהות מאוד. בתחומים מסוימים כן, בתחומים אחרים לא. כשהתורה דורשת מישראל מדרגה מוסרית גבוהה, היא אומרת בכל. תוותר לי על משהו, לא, 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 בכל. כל תחומי החיים. אז יכול להיות שיש לך גוי שמקיים את המשנה ה', אבל לא משנה ד'. יש לך גוי שאוהב לאסוף אצלו בבית אנשים משכילים וחכמים וטובים, אבל לא משנה ה'. מה שמיוחד בישראל, שכל הדרכות המוסריות, כולן ביחד, בכל תחומי החיים. ועוד, במדרגתם הגבוהה ביותר. עכשיו, אני חוזר, ייתכן שיהיו בני אדם בעולם, כיחידים, שיסליחו להוציא לפועל חלק מן הדברים שנאמרים כאן. לא יהיה פלא. ואתה אפילו מזכיר אנשים שזה הכישרון הטבעי שלהם. בדואי לא הלך ללמוד פרקי אבות כדי להיות מכניס אורחים. אלא הוא חי בתנאים כאלה שעניין של עזרה לזולת זה חלק מההישרדות. כי חיים במדבר, חיים בתנאים קשים. אם לא עוזרים אחד לשני, אי אפשר לשרוד. כמו שעל הים, כל הימאים, הם עוזרים אחד לשני. למה? זה תנאי הישרדות. אם אתה לא תעזור לאונייה שנמצאת במצוקה, זה כלל, יש חוק כזה על הים. על הים אין מדינות, אין הבדלי אזרחות. באותו רגע שיש אונייה במצוקה, כולם חשים לעזרתה. למה? זה תנאי בהישרדות. אם לא יהיה חוק כזה, חוק סמוי כזה, כן? אי אפשר לחיות. כי על הים יש הרבה סכנות, מטבע הדברים יש אונייה שעלולה להיפגע, וחייבים לעזור לה. אבל זה עוד לא אומר שאם אתה תיקח בדואי, ואתה תעביר אותו לעיר, ותיתן לו כסף, ומקרר וטלוויזיה, הוא ימשיך להיות אותו דבר. זה לא בטוח. כן. ואנחנו שומעים אצלם שנכון שהם מכניסים אורחים ונותנים תה באוהל, אבל הם גם יכולים לעשות דברים מאוד לא טובים. בקיצור, זה לא מדרגה מוסרית. יכול להיות שיש אצלם אנשים מאוד מוסרים. זה לא פלא שבעולם יהיו בני אדם מוסרים. כמה? כי העניין האלוקי מתנוסס בכל האנושות. ומדי פעם הוא בולט אצל בני אדם מסוימים. מה שמיוחד בישראל, שזה צריך להיות כללי, לאומי, אצל כל היהודים. כן? כן, אביעד. כן, זה הנקודה.
ואם יש משקל שווה לשלושת התיקונים, כלומר, אני אקח את האישה, אדם בלי אישה, אבל יש את הצדדים האחרים, האם הבית לא קדוש?
כן, ברור, שאם אין בית עם שלושת הדברים האלה, זה ברור שזה בית חסר. אי אפשר.
הם שווים באותה מידה? או דווקא האישה?
הם משלימים אחד את השני, והם שווים באותה מידה, זאת אומרת, מה זה שווים באותה מידה? כל אחד מן הדברים האלה הוא עקרוני, בתיקון ביתו של אדם. רואים את זה בפועל. אדם שאין לו אישה, הוא לא מקבל אורחים כל שבת ומטפל דווקא בעניים. הוא בקושי מצליח לטפל בעצמו. אז זה פשוט. צריך את שלושתם. כן.
במידה מסוימת, אצל הגויים, מה שיש אצלנו בתור מוטו חד משמעים,
כן.
הם שתוקחים חלקים מזה, אבל זה לא כך. זה אפל להגיד, להיות יחיד סבולה בכל, אבל קשה לביצוע.
אתה אומר, בפועל זה לא ככה מופיע אצל כל אחד.
נכון.
נכון, לכן אנחנו מאוד עובדים קשה. כי למה אתה תעבוד כל כך קשה, אם זה לא הדרישה ואם זה בלתי אפשרי? למה? אלא הנחת העבודה בישראל היא שזה צריך להיות הסטנדרט. לכן, לא נפסיק ללמד ולא נפסיק לתקן ולא נפסיק לדבר על תיקון העולם ותיקון האדם ותשובה וצריך לעזור בתשובה וצריך... לא נפסיק. למה? כיוון ש... אבל עם כל זה, במדרגה הכללית, ברור שזה מופיע. שמעת עם שמגויס כולו כי אדם אחד נעלם? אני פעם סיפרתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, שמעתם על מלחמת וייטנאם? זה היה לפני כמעט 40 שנה. כן? עד היום מאות טייסים נעלמים. ממלחמת וייטנאם. מאות. אף אחד לא יודע מה גורלם, מה איתם, איפה הם נמצאים, חיים, מתים. טוב, נו, מה אתה רוצה לעשות? זה בסדר, זה חלק מן העסק. מי שטס, טס, מה לעשות? חוזר, לא חוזר. מדינת ישראל, תשאל מישהו פה במדינה, אם הוא לא שמע, אז לא יודעים, לך את האמריקה תשאל, האם אתה יודע של שמות של... שלושה טייסים שנעלבו במלחמת וייטנאם, הוא הסתכל עליך, יחשוב שישר יצאת מבית חולים לחולי נפש. אם תשאל, האם מישהו במדינת ישראל לא שמע על רון ארד? לא שמעת על רון ארד?
יש יום, במיוחד בשביל
זה. יש יום. לא שמעת? אתה לא מכיר את השם הזה? תתבייש לך. ומישהו לא שמע על גלעד... שליט, מישהו לא שמע? ככה זה. במדרגה הכללית שלנו, זה ברור שזה מופיע. נכון, אתה צודק. לא כולם, הבית שלהם הוא מתוקן והוא קדוש, והכל מה שכתוב במשנה הזאת מתגלה. זה נכון. למה? כי יש עדיין עבודת הפרט. אנחנו עדיין לא גמרנו את החיבור של הפרט אל הכלל. עוד לא גמרנו. יש לנו עוד. יש אפילו אנשים שלא אוכלים כשר. כן? יש דבר כזה. אני חושב שיש 25% במדינת ישראל שלא, של אנשים שלא בטוח שהם אוכלים כשר. 75% יודעים שאוכלים כשר. 25% בעיה. איך יכול להיות שיש יהודי שלא אוכל כשר? מה קרה לו? טוב, זה עבודה עדיין. צריכים עדיין לעבוד על 25% שיוכלו כשר. אם היינו מחברים את כל הפרטים לכלל בצורה מאוד ברורה, בצורה מודעת, בהכרה, אז ברוך שאדם לא היה מעיז לפרוש מכללי הכלל. החטא של הפרט זה שהוא מעיז לפרוש מכללי העם. עם ישראל יש לו כללים של חיים. זה כמו שלפעמים מישהו פורש. אדוני, כל הקבוצה הולכת לשם. לא, אני בא לי ללכת לשם. אדוני, אם אתה יוצא מן המסלול, יש שם צוק תאום, אתה תיפול. לך עם המורה דרך. לא, אני רוצה לראות את הנוף. הוא רוצה לראות נופים אחרים. מתקרב לתאום, תיזהר, עוד מטר אתה נופל. זה העניין. איך אנחנו? זה עבודה גדולה. זה עבודה, אגב, שהיא לא רק בזה שאתה תשכנע את הפרט שלא טוב לפרוש מן הכלל, אלא בזה שתחזק את הכלל עד כדי כך שאין אהבה אמינה שיש לך חיים חוץ מן הכלל. זה החיסרון שעדיין הוא מאוד בולט. שסגולות הכלל הן לא מספיק בולטות כדי שלאדם לא תהיה אהבה אמינה שהוא יכול לא להיות, שיכול להיות לא מחובר לכלל. איך יכול להיות? כי הסגולות של הכלל הן לא מספיק בולטות. אם זה היה מאוד בולט, אף אחד אין לו אהבה אמינה כזאת. כן, זה אותו דבר, אתה צודק, זה אותו דבר. לחשוב שהכלל הוא כלל אחר, זאת אומרת, שסגולות הכלל האמיתי הן לא מספיק בולטות. הן לא מספיק מודעות. שהאדם חושב שההיסטוריה של עם ישראל זה היסטוריה אחרת. הוא לא למד את ההיסטוריה האמיתית של עם ישראל. הוא לא יודע לאיזו היסטוריה בעצמו הוא שייך. זה נכון, אתה צודק, זה אותו עיקרון. שהצורת הכלל האמיתי, הצורה הזאת היא לא מספיק בולטת, כי אם היא הייתה בולטת, היא מיד הייתה מכניסה את כולם בפנים. היא מיד הייתה מכנסת את כולם. זה למשל סוד של בית כנסת. בית כנסת זה בית שמתכנסים. מי? כולם. כולם. אפילו יש אנשים שבאים, אפילו רק ביום הכיפורים. זה הדבר הכי נפלא. למה אתה בא לבית כנסת? שייך. זה עד כדי כך חזק ביום הכיפורים, שזה מושך אפילו אנשים שמסוגלים להגיע לבית כנסת רק ביום הכיפורים. זאת אומרת, ביום הכיפורים הצורה הזאת, ההתכנסות הזאת של לכנס, להכנוס את כל היהודים, היא מאוד בולטת, והיא מצליחה למשוך אפילו אנשים שכל השנה לא מרגישים שייכות. וביום הכיפורים הם פתאום מתעוררים להרגיש את השייכות. והתפילה שלנו ביום הכיפורים תלויה בהם. באנו להתפלל עם העבריינים. זה עקרוני הדבר הזה. אז ככל שאנחנו נדאג לכך שצורת הכלל תהיה בולטת, אמיתית, אותנטית, ברוך שהפרטים יבואו ויתחברו ויצטרפו, כי זה מגנט שמושך, הרי מצד הנשמה הוא שייך לזה. זה לא רק שתעבוד עכשיו על הפרט, יש שתי שיטות בזה, כידוע. יש שיטה אחת, תעבוד על הפרט. יש שיטה אחרת, אומרת, תעשה צורת הכלל בולטת, אז הפרט יימשך. זהו, הגאולה בוודאי היא תלויה, כמו שאומר רואי, בעיקר. כלומר, בהבלטת צורת הכלל. ברור, הוא צודק. כי אתה אף פעם לא תצליח לעבוד על כל פרט ולשכלל אותו עד כדי גם מצב שהוא ירצה לבוא ולהתחבר לכלל. אלא, כי הגאולה היא הבלטת צורת הכלל עד כדי כך שאף אחד לא מעלה על דעתו לא להיות בפנים. כמו שמה שקרה בקיבוץ גלויות. כשהקדוש ברוך הוא נתן את הפקודה האלוקית לקיבוץ גלויות, פתאום אנשים כמו, אנשים שהיו מתבוללים, משכילים, קומוניסטים, סוציאליסטים, דתיים, חרדים, חילוניים, עזובים, מסכנים, גיבורים, חלשים, עניים, כולם בפנים. ספרדים, תימנים, אשכנזים, פולנים, מרוקאים. נו, מה? כולם, כולם, כולם. זה היה כל כך בולט. הצורה של הכלל היא כל כך בולטת בזה. שזהו, זה עורר את כולם. אותו דבר לגבי מצוות. אותו דבר לגבי הקדושה. שאתה מבליט את קדושת הכלל, נגיד, אני אהיה סתם חתיכת קש, בלי שייכות, בלי אם. לא שייך. אז זה מושך. כן. כן, מישהו רצה לשאול. כן, רואי. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. שעל זה אנחנו צריכים גם לעבוד. זה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. לכפר לכל העם בשגגה. זאת אומרת, אווירה חמורה זה אווירה שיש הרגשה שהיא לא עבירה. איך היא לא עבירה? כללית כזאת. זה נכון, זה עבירה יותר חמורה. לכן, מצד הציבור, אף פעם אסור לתת גושפנקה לחיסרון. יש בוודאי תמיד בודדים יחידים שחוטים, גם בזמן משה רבינו. אחד חילל שבת, השני קילל. לא דברים במיוחד יפים. אבל, אף אחד, הציבור לא נתן לזה גושפנקה. הציבור צריך תמיד לשמור על הרמה הכללית הגבוהה ביותר. כן.
אז זה אנחנו רואים. למרות שזה ברור שכלומר הביא אותם למצב הזה ותרבות המערבית שמחוללת בנו רע בתוך...
זהו, הצורת הכלל היא לא בולטת. התרבות המערבית בצורה מכוונת מטשטשת את צורתנו. זה כל התפקיד. לא, התרבות המערבית נלחמת בנו מצד הכלל. היא מבליטה את ערך הפרט לעומת ערך הכלל. אתה צודק, זה המלחמה האמיתית.
איך מגיע המצב שאנשים מגיעים ואומרים, מה שאנשים עושים זה לא תרבותי?
כן, זה הכוונה.
לא תרבותי באמת.
לא תרבותי מערבי-אירופאי, כן, זה הכוונה. אתה לא הולך לראות את הצגה פעם בשבוע, אז אתה לא תרבותי. כן. תרבותי, כן. טוב. שבת שלום.
שבת שלום.